אז אני, התחרויות מתנהלות בקצב איטי. זה כמו מרוץ צבים, בסופו של דבר. מי שעוצר הכי מעט, הוא זה שמגיע הכי מהר לסיום. אז הקצב הוא לא קצב מהיר. אני יכול אשכרה לעצור רגע, להסתכל על הנוף, להשתין, לאכול משהו ולהמשיך, אבל אם אני עושה את העצירות הקצרות האלה, בסופו של יום זה מסתכם לכדי זמן ארוך של אי תנועה. ועד כמה שזה נשמע כמו אקסיומה מוזרה, עצירה זה האויב הכי גדול של התקדמות. אז אני מעדיף לנסוע יותר לאט, ואשכרה שיהיה לי את האפשרות להסתכל על הנוף, אבל לעצור כמה שפחות. אז אני כן עושה את העצירות האלה, הן מאוד מדודות, דיברת כמה זה מדוד, אני מאוד מאוד מכני בהתנהלות שלי, אבל היכולת להמשיך על אף הכאב באה מהלב. אני קורא לזה מנטלי, בסדר? יש משהו מכני בלהחליט, אני מגיע לתחנת דלק, אני מסתכל על השעה, ואני אומר, עכשיו 6:47, ב-7:00 אני יצאתי מכאן.
ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בכלילות, ואני אריה פישלר מארח ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רב-יומיים, אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן, כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים, וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף Plan My Tracks, שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmytracks.com. לטייל בכלילות, והיום אנחנו מתארחים בחנות דמו 364 ליד יער בן שמן, ממש בפאתי מודיעין, מקום מדליק, חנות ריצה ואופניים, שמציעה גם הרבה פעילויות מעבר לזה, הרצאות ויציאות לרכיבות וריצות, ובכלל דברים מדליקים, שאם אתם מגיעים ליער בן שמן לעסוק בכל דבר, שווה לקפוץ ולראות מה יש כאן. לפני שאני מתחיל את הפרק, אני רוצה לתת לכם רשימה קטנה של מה שהאורח שלי, שניצב מולי פה בבוקר הזה, מה הוא עשה במהלך הקריירה, נקרא לזה, וואו, זו מילה גדולה. אז קודם כל, בראש הרשימה זה ה-HLC בישראל, Holy Land Challenge. זה מסלול של 1,500 קילומטרים, 22,000 מטר טיפוס, ואת זה הוא עשה ב-6 יממות ועוד קצת, 9 שעות. באריזונה טרייל, 2019, 1,200 קילומטר, 25,000 מטר טיפוס, כולל חציית הגרנד קניון ברגל עם האופניים, אז אתם כבר מבינים איך הוא עשה את כל הדברים האלה, זה 8 יממות ו-8 דקות. טור דיווייד, זה מסלול של 4,400 קילומטר, קום 14, ואת זה הוא עשה ב-16 יממות. חוץ מזה, יש לו את הקולורדו טרייל בשנת 2020, מסלול שהוא בצום של 3,000 עד 4,400 מטר, זה הגובה, סך הכל 800 קילומטר, נשמע קצר הפעם. באופן כללי הוא השתתף וניצח כמעט בכל תחרויות האולטרה אנדורנס שהתקיימו אי פעם בישראל, וכל מיני תחרויות של 24 שעות ברצף. הוא עושה גם דברים מאוד מאוד מוזרים, כמו למשל, הקפות של קילומטר אחד בסך הכל 600 קילומטר בשדה חמד, בראש ציפור בתל אביב, בפארק הירקון, 570 קילומטר של הקפות. 24 שעות בלי לזוז מהמקום, על טריינר, פשוט לסובב את הרגליים. ובאופן כללי, הבן אדם שפה זה, הוא חנוך רדליך, רוכב אליט, קרוס קאנטרי לשעבר. הוא רוכב מקצוען של טרק, כלומר, הוא רוכב חסות שלהם. הוא אוהב מאוד אופני סינגל ספיד, אופניים בלי הילוכים, וחובב הרפתקאות רחובות. עכשיו, מה שלא אמרתי פה ברשימה, זה, אתה הוספת עוד כמה דברים שחשוב לי גם לדבר איתם במהלך השעה הזאת שנשב ביחד, אבל אתה הזכרת כמעט בכל אחד מהדברים שעשית כאן, רשום בעצם ההישג, מנצח ה-HLC בישראל, מנצח האריזונה טרייל, מקום 14 בטור דיווייד, מנצח של כמעט כל תחרויות האולטרה אנדורנס בישראל. זה משהו שעומד פה בולט. אז מה, מה זה בשבילך, ומאיפה הגיע הקטע הזה של בעצם התחרותיות הזאת?
היי, בוקר טוב. אני רוכב תחרותי. כלומר, כנראה שאני גם אדם תחרותי, ואני כשאני עולה על אופניים, במיוחד בהקשר שאני יוצא אליו להרפתקאות כאלה, אני יוצא לתחרויות. אם אני לא עושה את המיטב בכל בוקר כשאני יוצא על האופניים, ונותן את הכי טוב שאני יכול לעשות באותו יום, מבחינתי זה רק רכיבת טיול, ואני לא טייל. אני לא טייל מקצועי, אני מכיר המון מסלולים, אבל מתוך התחרויות או האימונים שעשיתי לתחרויות, אני אדם תחרותי. לקח לי זמן להודות בזה, כי זה בא עם המון משמעויות לאנשים אחרים מסביב לפעמים. אבל כמו שאמרת מקודם, אני הייתי רוכב קרוס קאנטרי תחרותי, ושם לא מצאתי את מקומי. לא בגלל האיכות הרכיבה שלי, אלא בגלל שהרגשתי שצריך למרפק אנשים בדרך לניצחון או בדרך למיקום הטוב יותר.
מה הכוונה למרפק?
ממש
פיזית.
פיזית, לדחוף. הרגשתי, מי שמכיר אותי קצת, אני יותר מאדם תחרותי, אני בן אדם. ואני לא אוהב להרגיש שאני דורך על מישהו אחר בדרך להישג שלי. ולכן מצאתי את עצמי לוקח צעד אחורה מהמקום התחרותי שעומדים 200 איש על קו זינוק, וזה מרגיש כאילו צריך להילחם על הכניסה הראשונה לסינגל, ועברתי למקום שבו אני מרגיש שאם אני מספיק טוב במה שאני עושה, זה מספיק טוב כדי לנצח את התחרות. אני לא צריך לדרוך על אף אחד אחר בדרך.
אבל תגיד, כשאתה מתחרה ואתה באירועים האלה שהם נמשכים הרבה מאוד ימים ואי שם בלב השטח, אתה בעצם רוב הזמן כנראה לבד. אתה מתחרה מול עצמך?
כן.
או מול אחרים?
זה גם וגם. עם השנים גיליתי שאני מאוד, א', אוהב להיות לבד, וב', אני מתפקד טוב כשאני לבד. וברגע שאני בתוך הבועה הזאת שלי, שהיא ההתעסקות עם התזמונים של האוכל שלי, ושל הקצב של האישי שלי, אז אני ממקסם את היכולות שלי. אז התחברתי לאופי הזה של התחרויות שממצב אותי לבד בשטח. ואז אני יכול להכניס בשקט בשקט את המחשבה על המיקום של האחרים, או האם הם עשו עצירה כזו או אחרת שאני יכול לנצל את זה לטובתי ולוותר על עצירה, בלי שאני מרגיש שאני דורך על אף אחד אחר בדרך. אני אוהב להיות לבד. אני מרגיש שאני הכי מאושר כשאני בתוך הבועה הזאת שלי, על אף שאני בן אדם של אנשים. אני מוקף באנשים כל הזמן כי אני מאמן אנשים כל יום. אני רוצה לומר שאין לי המון חברים קרובים, אבל יש לי המון מאומנים שהם כמו חברים שלי ואני פוגש אותם על בסיס יומי, אבל אני מרגיש הכי אני כשאני לבד. אז כל פעם אני מנסה לחזור למקום הזה שבו אני מוצא את עצמי לבד במרחב, ממקסם את היכולות שלי.
אז אני חייב להגיד שבאמת חשבתי לך הרבה במהלך, אני כל הזמן חושב על מי אני יכול להביא, את מי זה יהיה מעניין לשמוע בפודקאסט, והיה לי קונפליקט באמת בקטע הזה התחרותי, כי זה לא פודקאסט על תחרויות, זה לא פודקאסט על להגיע ראשון, זה פודקאסט באמת על מסעות, אבל באמת אני עוקב אחריך הרבה הרבה שנים, וזה כל הזמן התגלגל לי בראש, ובסוף הגעתי למסקנה שקודם כל אתה בן אדם מעניין, ו... מה שאתה עושה בעיניי הוא באמת בסופו של דבר עם כל הקטע של התחרותיות, ואני רואה את הסרטונים שאתה מקליט מתוך השטח, בתוך טבע שכולנו כטיילים חולמים להיות, זה ממש בעיניי מסעות, ואני הולך אולי לא להתנגח, אבל לנסות לברר כל הזמן איפה נמצא הציר הזה, איפה נמצא הציר בין טיולים, בין מסעות נטו, לבין הקטע הזה שאתה חייב לעשות באמת את הכי מהר. אז קפוץ רגע אחורה ותן כמה מילים על עצמך, כי רק דיברנו על התחום, על האופניים. ספר ככה רקע כללי ונמשיך לדבר.
אוקיי, אז א', אני חנוך אדליך. אני בן 43, נשוי ואב לשניים. אני מעולם לא עשיתי שום דבר אחר שלא קשור לרכיבת אופניים. זה לא שאני לא אוהב לעשות דברים אחרים, אני חובב רכב, מתופף, ניגנתי בלהקות, אבל אני בעבודה, מעולם לא עבדתי במשהו שהוא לא רכיבה על אופניים. זאת העבודה שלי, מעולם לא עשיתי דבר אחר. לכן אני רוב הזמן מרגיש שאני לא עובד, אבל אל תספר לאשתי. התחלתי כנער, כילד שמנמן, וכנער שהתחבר דרך אבא שלו לטיולים בשטח, ואני מאוד מחובר ואוהב להיות בחוץ. אני מבלה את רוב ימיי בחוץ, ביער. אני תמיד אוהב, אשתי אומרת לי, תספר לי מה קורה ביערות עכשיו. כבר יש רקפות, ואחר כך כבר הכל התייבש. אני נמצא בחוץ רוב היום, אני מאוד מאוד אוהב להיות בחוץ. וזה מה שמחבר אותי גם למקצוע שבחרתי. אחר כך המשכתי, כי אחרי שטיילתי המון שנים עם אבא שלי בשטח, והכרנו ככה את כל הארץ, התחלתי לטייל קצת בחול איתו, ואחר כך, רק אחרי הצבא, התחלתי להתחרות באופני ערים, קרוס קאנטרי. גיליתי שאני מאוד טוב בזה, כלומר פיזיולוגית, אני בנוי לזה, יש לי יכולות פיזיולוגיות גבוהות, אבל כמו שאמרתי, באיזשהו שלב הרגשתי שהתחרותיות הצפופה הזאת לא מוציאה ממני טוב, עושה לי לא טוב. ולקחתי צעד אחורה וניסיתי להבין למה אני רוצה, אני רוצה להמשיך לרכוב על אופניים, ואני כן תחרותי, אבל ניסיתי למצוא מה אני יכול להתחבר אליו שמחבר את שני הדברים האלה, להיות בחוץ, עם הזמן גיליתי שאני אוהב להיות לבד, ועדיין להכניס את התחרותיות בתוך הדבר הזה. זה טבע, לבד, תחרותי, ולשמחתי, בערך ב-2008 התחיל הגל הזה של תחרויות אולטרה-אנדורנס, והוא גדל וגדל עם השנים, ואני מרגיש שגדלתי איתו ממש מהרגע שהוא התחיל.
מה שצריך להגיד לגבי, כי בטח אנשים לא מכירים את המונח הזה, מעבר לזה שמדובר על אירועים שנמשכים הרבה מאוד ימים, בעצם צריך לסחוב את כל הדברים שלך איתך, כי אתה מסתובב כמה ימים, אתה לרוב, לא יודע אם תמיד, לא נעזר באיזושהי עזרה.
נכון.
אז זה מאוד מאוד מקביל למה שאנשים עושים במסעות רב-יומיים רגליים.
בדיוק. זה self-sustained. כלומר, אתה תלוי בעצמך, אתה צריך לסחוב איתך את כל הציוד. אם המטרה היא למקסם את הזמן שלך על העוקף, ובתנועה, כי בסופו של דבר מדובר בתחרות, אז אתה רוצה לסחוב איתך את כל הדברים שיספיקו לך לכל הדרך, ואתה לא רוצה לישון במלון בדרך, כי מלון גוזל זמן. אז אתה רוצה לחסוך את המקלחת, עד כמה שזה נשמע מג'ויף, ואתה רוצה לחסוך את המיטה הנוחה, כי מיטה נוחה גורמת לך לישון עוד קצת שעות. אז אתה סוחב איתך את השק שינה ואת המזרון, הכל מינימליסטי בצורה די קיצונית. אתה לא לוקח אקסטרה בגדים, כי כל דבר שאתה סוחב, אחר כך אתה משלם עליו בעליות. אז זה מינימליזם כזה של אולטרלייט.
מאוד מקביל לעולם האולטרלייט ברגל.
לגמרי. זה, אגב, יש גם תחרויות ריצה של אולטרלייט כאלה, שלא יודע, סובב מונבלן, whatever, אני לא יודע, לא מבין בזה מספיק, אבל זה אותו ציוד של לקחת את המינימום ההכרחי.
זה דומה דרך אגב, כי כל התחרויות, כל המרוצים, תמיד זה מרוצים שיש בהם תחנות, ואז אתה לא צריך לסחוב הרבה. בגלל זה הקטע של מה שאתה עושה, או האירועים האלה באופניים, הוא באמת יותר דומה לטרק, שאתה סוחב פשוט הכל עליך.
נכון, אז אתה צריך להיות מינימליסט במה שאתה בוחר לסחוב. יותר מזה, אסור לקבל עזרה חיצונית, כי אז בהקשר התחרותי, זה מוציא את העוקץ מעקרון השוויון. אם למישהו אחד מחכה המשפחה שנותנת לו את האוכל שלו, ומישהו אחר בא מחול ולא יכול לקבל עזרה, לכן כולם יכולים לקבל עזרה רק ממקומות ניטרליים, כמו תחנת דלק, או איזה מסעדה בדרך, או whatever, ואז אתה מגלה שפתאום אתה גם צריך לאכול אוכל די נורא, וזה הופך להיות משמעותי עם הזמן, אפילו בחירת איכות האוכל שלך על המרוץ הרב-יומי שלך. תזונה היא ממש מאוד משמעותית. ואני חוזר שנייה אחורה, זה באמת להיות בטבע. אתה אמרת שזה לא פודקאסט על תחרויות, זה להיות בטבע, איך אומרים, against the elements, מול האלמנטים של הטבע, וההתמודדות היא הרבה 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 יותר מנטלית מאשר פיזית. ואני חושב שעם השנים הפכתי את זה, נקרא לזה, לאומנות שלי. הפיזיולוגיה קיימת, אני מכיר רוכבים פחות טובים ממני, שסיימו במקומות יותר גבוהים ממני בתחרויות, מתוך איזה היבט מנטלי ולא מתוך ההיבט התחרותי, בתוך ההיבט הפיזי, ואני מדבר על זה המון בהרצאות שלי, על ההיבט המנטלי. ואת זה הבאתי גם התנהלותי, נקרא, לא אגיד שלמות, אבל הבאתי את זה להתמקצעות מאוד מאוד גבוהה, גם ההיבט ההתנהלותי, וזה גם עניין מנטלי, וגם בהיבט של אני לא אוהב לסבול. כאילו, אנשים חושבים שאני אוהב לסבול, אני לא אוהב לסבול.
לא?
ממש לא, אני בן אדם, אני אתן לי לישון במלון שלי, והכל סבבה, יש לי מיטה נוחה בבית, אני אוהב להיות בבית, ויש לי את הטלוויזיה, 60 אינץ', הכל סבבה, אני לא אוהב לסבול. אני פשוט לא אכפת לי מהסבל, כשאני בדרך להשלים את המטרה. אני לא מתייחס לסבל, כי אני לא רואה אותו כסבל. אני רואה אותו כדרך להשלים את המטרה שלי. ואז, אם אני כל הזמן לוקח את המטרה ושם אותה בסוף מול העיניים, אני גוזר לאחור את ההתנהלות שלי, וחלק מההתנהלות זה כאב.
אז כמה מההתנהלות שלך היא מכנית, היא מחושבת, וכמה היא באה מהלב? אתה יודע, אמרת טבע, ואתה יודע, אתה מרשה לעצמך פתאום לעצור באיזושהי נקודה, סתם לעמוד ולהסתכל ולהעריך אותה, או הנקודה הזאת של קדימה, 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 דוחפת אותך כל הזמן, ואתה לא מעיז לעשות את זה?
זה גם וגם. כלומר, לשמחתי, בהקשר הזה, התחרויות שלי הן ארוכות, והזמן שאתה הזמן שאתה בסופו של דבר מצליח לחפות עליו בתנועה, זה הזמן הכי חשוב. אז התחרויות מתנהלות בקצב איתי. זה כמו מרוץ צבים, בסופו של דבר. מי שעוצר הכי מעט, הוא זה שמגיע הכי מהר לסיום. אז הקצב הוא לא קצב מהיר. אני יכול אשכרה לעצור רגע, להסתכל על הנוף, להשתין, לאכול משהו ולהמשיך, אבל אם אני עושה את העצירות הקצרות האלה, בסופו של יום זה מסתכם לכדי זמן ארוך של אי תנועה. ועד כמה שזה נשמע כמו אקסיומה מוזרה, עצירה זה האויב הכי גדול של התקדמות. אז אני מעדיף לנסוע יותר לאט, ואשכרה שיהיה לי את האפשרות להסתכל על הנוף, אבל לעצור כמה שפחות. אז אני כן עושה את העצירות האלה, הן מאוד מדודות, דיברת כמה זה מדוד, אני מאוד מאוד מכני בהתנהלות שלי, אבל היכולת להמשיך על אף הכאב באה מהלב. אני קורא לזה מנטלי, בסדר? יש משהו מכני בלהחליט, אני מגיע לתחנת דלק, אני מסתכל על השעה, ואני אומר, עכשיו 6:47, ב-7:00 אני יצאתי מכאן.
אדיר.
כך, אני ממש מחשב עכשיו, בגלל שהתחרות מתנהלת...
הבוס של עצמך.
לגמרי. לא בבית, סליחה. בבית אני משתדל. אבל באירועים האלה, זה אתה לעצמך, ואז זה מאוד מאוד מכני, ויש לך גם הרבה זמן לחשוב על זה. כשאני מגיע לפני שנחנת הדלק, אני כבר יודע מראש, אוקיי, אני יוצר, מטפל באופניים, דבר ראשון, שם שמן, בודק שהכל יש אוויר בצמיגים והכל טוב, שם את האופניים בצד, הולך לשני סנדוויצ'ים, לוקח שוקו, שותה את השוקו, תוך כדי שאני מחכה לתשלום, לוקח, שאני אומר לעצמי, טוב, אני צריך שלושה שוקולדים, חבילת בוטנים, אני יודע מה אני עושה, אז אני מאוד מאוד מכני בהתנהלות הזאת, אבל לשבת על תחת שכואב, וסלחו לי, מדמם, עם דאק טייפ מודבק עליו במשך ימים, זה לא מכני. זה להגיד לעצמך שלמרות שכואב לך, לא אכפת לך, כי אתה בדרך להגשים חלום. זה בא מהלב.
מדהים. אז דיברנו על זה בעצם בכלליות, על נושא הציוד, אבל בוא נתעכב רגע. בעצם מה אתה סוחב איתך? מה באמת הדברים שאתה צריך? אני רוצה להשוות את זה לעולם ההליכה קצת.
אוקיי. נתחיל כאן. כאן, כמו שלכם בהליכה, יש נעליים. אני רוצה לומר, זה מתחיל מהנעליים כנראה. הנעליים המתאימות למשימה. אם זה מסלול שהוא מלא בסלעים ואבנים חדות או כאלה ואחרות, אתה תרצה נעלי טיולים גבוהות עם משהו שיחזיק את הקרסול. ואם זה טיול, לא יודע, מונט בלן או whatever שרצים עליו והמסלול הוא יותר קל, אז אפשר עם נעליים, לא מבין, יש לו הוקה וכל הנעליים האלה, הוא לא יודע איך קוראים לחברות האלה, אבל נעליים כלילות יותר. אז אני בוחר דבר ראשון את האופניים הנכונים למשימה. אז הטור דיווייד זה היה מסלול שהוא יותר גרבל, יותר שבילים רחבים, פחות אגרסיבי על האופניים, אז בחרתי זנב קשיח, בלי בולמי זעזועים, גם לא מקדימה, כי אני רוצה משהו כליל ויעיל. אם זה תחרות כמו הקולורדו טרייל, שהיא מלאה בסינגלים אגרסיביים, אז אני בוחר אופני שיקוך מלא עם המהלך ארוך יותר. אני בוחר את הנעליים שלי בגרשיים למשימה. אז נתחיל מזה.
דרך אגב, נעליים, אתה לפעמים ממש צריך את הנעליים, כי יש פה מסלולים שאתה דוחף הרבה שעות.
נכון, אז גם בזה, אני אמנם מחובר לדוושות, אבל אני בחרתי למסלולים מסוימים נעליים קצת יותר רכות, כי ידעתי שיהיה בהם יותר הליכה. הקולורדו טרייל היא דוגמה טובה. לאריזונה טרייל, בו בעצם חציתי את הגרנד קניון עם האופניים על הגב, בכלל שלחתי לעצמי בדואר לגרנד קניון, שלחתי את הנעלי הליכה שלי, במקרה הזה סלומון, ואיתם חציתי את הגרנד קניון והשארתי אותם ביציאה, מישהו זכה בנעלי סלומון חדשות שחיכו לו ביציאה, כי לא רציתי לסחוב אותם איתי להמשך. אז כמו שאמרתי, אני בוחר טרק עם הספונסרים שלי, אז אני בוחר את האופניים הנכונים למשימה, פעם זה יהיה טופ פיול שיקוך מלא, פעם אחרת סופר קליבר עם מהלך קצר, ופעם אחרת פרו קליבר זנב קשיח. אז כל פעם זה משהו אחר. ועכשיו הציוד הנלווה, זה בעצם, כמו שאתם קוראים לזה backpacking, אנחנו קוראים לזה bikepacking, וזה מתחיל מהתיקים. אתם סוחבים את התיק הנכון למשימה, אני מתאר לעצמי. אם זה תיק יומי או רב יומי, זה אומר תיק גדול יותר או קטן יותר, אז אני בוחר את התיקים על פי המשימה, תיקים גדולים יותר, אם אני צריך למזג אוויר קשוח יותר, זה אומר שאני צריך יותר, או שק שינה יותר שמנמן, או מזרון גדול יותר ועבה יותר בגלל שקר על הקרקע, או יותר ביגוד אם אני הולך לגשם ושלג, מה שקרה ברוב התחרויות שלי.
מה עם אוהל?
אוהל זה לחלשים.
אז במה אתה משתמש להגנה מהגשם?
יש לי דבר ראשון, מערכת שינה, היא לשמחתי היא קטנה ויקרה, ושילמתי בכספי על כמעט כל מה שיש שם, כספי הרב והדל. אני משתמש במזרון.
קצר.
קצר, בערך עד מתחת לברכיים. אני לא בן אדם גדול, אז זה מספיק לי. אני 1.73 מטר ביום הארוך בשנה. הוא קל מאוד, הוא 200 גרם, 190 גרם אני חושב. אני משתמש ב-BV, במיוחד אם אני יודע שהולך לרדת גשם או הולך להיות קר מאוד, אז אני משתמש ב-BV, שזה בעצם כמו כיסוי לסק שינה. אני בעצם נכנס, שם את המזרון בתוך ה-BV, זה כמו מומיה כזאת, מניילון מאוד מאוד דק, רשת מעל אזור הראש, ואני מכניס את השק שינה לבפנים, נכנס עם השק שינה והמזרון לתוך הביבי, סוגר מעליי בעזרת ריץ'ראץ', ואני בעצם מוגן מנחשים, עקרבים או דברים כאלה, וגם מטל וגם גשם קל, יש גם ביבים יותר משמעותיים לגשם יותר משמעותי, ורשת מעל אזור הפנים כדי שאני אוכל לנשום. יש לה אפילו איזה חוט כזה שיכול להרחיק את זה, אם אני רוצה לקשור את זה למשהו, כדי שיתושים לא יתקרבו לפנים, אבל אני לא משתמש באוהל, כי אוהל גם אם הוא הקל ביותר, הוא שוקל 700-800 גרם בדרך כלל. אז צריך מקלות בשבילו, צריך שהוא תופס מקום. ולאורך זמן, עם השנים גם עשו על זה מחקרים, שטח הפנים שלך מאוד משמעותי ברכיבה, כי המהירויות שלנו הן מעל 10 מייל לשעה בדרך כלל. ומעל 10 מייל לשעה, ההתנגדות רוח גדלה בריבוע. אז אם אני הולך לסחוב תיק רחב וגדול מקדימה, על פני 4,400 קילומטר, זה אשכרה מתרגם לשעות. של הפרשים. אז גם אתה נלחם ברוח, בהרגשה שלך, וגם זה מעט אותך בלונגרן. אז יש לי ציוד מינימליסטי, כל מערכת השינה שלי כולה שוקלת קילו.
אדיר. אבל אתה לא ישן הרבה. כמה בערך, הימים שלך הם מאוד מאוד ארוכים.
כן. עכשיו ראיתי סרט נורא נחמד על בחור ששבר את השיא של הטור דיווייד, והוא רוכב מקצוען כביש. הוא עשה מספר טור דה פרנסים וכולי. והוא גם מרפתקן. זה נורא נחמד שיש מישהו הרפתקן, כאילו טור דה פרנס מקצוען, שגם יש בו איזה רגש הרפתקני כזה, להתקלב ולישון בשטח, והוא נורא מהיר. הוא פשוט מקצוען כביש מהיר. הוא ישן כל לילה 5 או 6 שעות, אבל כשהוא על האופניים, הוא רוכב נורא מהר. אז הוא שבר את השיא של הטור דיווייד ככה, אבל רוב רוכבי האולטרה רוכבים יותר לאט, ולכן הם צריכים לישון פחות. הוא יכול להרשות לעצמו 6 שעות ולרכב מהר, ורוב רוכבי האולטרה לא מקצוענים, כמו אנשים שמקצועני טור דיווייד, הם מקצוענים באולטרה, אולטרה אנדורנס. אני ישן בתחרויות של עד 8 יממות, אני ישן 2.5 שעות בלילה, בממוצע. בתחרויות כמו הטור דיווייד, שלוקחת 16 יממות, הייתי בין 3 ל-4 שעות בממוצע בלילה. זה מה שאני ישן, ומינימום עצירות במהלך היום. זה בערך מה שאני צריך בשביל תחרות מאוד ארוכה. אבל 2 בלילה, 2.5 שעות, אני מתפקד. ממש בסדר, עד שבוע.
אמרת...
רגע, האם זה בריא? בריא זה לא. שואלים אותי, אומרים, בלונגרן זה לא בריא. וההזיות שזה מביא איתו, הם משהו שאני מתגעגע אליו לפעמים, זה נורא כיף, אבל זה גם מאוד מפחיד, וקרה לי כבר שהתמוטטתי. ממש כאילו אני רוכב עד התמוטטות. בקולורדו טרייל אני ממש זוכר את עצמי, דוחף, היה לי מחסור בשינה גם בגלל הגובה, לא הצלחתי להירדם. במעט שרציתי לישון, זה היה בין 3,000 ל-4,400 מטר, כל התחרות, בזמן המעט שניסיתי לישון, לא הצלחתי להירדם. ואז שכבתי 2 שעות, ער, זה אמנם נותן איזו מנוחה פיזיולוגית לשרירים, אבל המוח בסופו של דבר לא מצליח לעמוד בזה, והוא עושה שאט-דאון, אי אפשר להילחם בזה. ואז אתה מוצא את עצמך באמצע היום, פשוט, אני לא זוכר שנפלתי, אבל אני זוכר את עצמי מתעורר עם זבובים על הפרצוף, באמצע היום באיזשהו, אמרתי עצמי, אני חייב להמשיך, ופשוט... כנראה ששעתיים ומשהו אחרי זה, פשוט אני מוצא את עצמי ערני עם שמש מעליי.
זה קטע מבהיל, זה שאתה מבין שפתאום נפלת, איבדת את ההכרה אולי, אתה לא יודע מה קרה לך אפילו.
זה לא הבהיל אותי. אז כלומר, אני גם, דברים לא מבהילים אותי בקלות. אני חושב שזה גם עושה אותי טוב במה שאני בחרתי לעשות. אני לא, אני יודע לנתק את הרגש, במיוחד פחד, כשאני בתוך אירוע. זה לא שאני לא מפחד בחיי הפרטיים. מחבל יכול להופיע בכל מקום, אבל כמו שאמרתי, שלא אכפת לי מהכאב בדרך למטרה, אז אני מנתק את כל הרגשות כשאני נהיה פלט.
שנייה רגע, אבל יש רגעים, נגיד, אם אני אשאל אותך עכשיו, יש רגעים שהפחידו אותך, סוג של פחד, לא יודע מאיזה סיטואציה במהלך אירוע כזה?
אני זוכר פעם אחת בלבד שנכנס בי פחד, זה היה דווקא בתחרות הראשונה שלי, בטור דיווייד ב-2012, כשנכשלתי ולא סיימתי, הייתי באמצע השטח, באזור של bear country, איך שאומרים באנגלית, אזור של דובים, ואחרי שבבוקר ראיתי דוב גריזלי רץ לידי ביער, הגעתי ללילה לחושך, יורד עליי שלג, ואני כבר הולך איזה 3 שעות בשלג, ופתאום שמעתי רחש משמעותי בין העצים, ונהיה לי פתאום זהה קרה, ממש תוך שנייה עכשיו שקר בחוץ ויורד שלג, זהה קרה זה לא דבר טוב, אתה מתחיל לקפוא, והדבר הראשון שעשיתי, אני אספר את זה בהרצאות, מה אתה עושה כשאתה רוצה לעשות רעש? אז פתאום מצאתי את עצמי בקנדה, בקולי קולות שר, קולות בלב, זה היה איזה מחזה אבסורדי, איזה בחור יהודי שר קולות בלב באמצע השלג, וזה, זה הפעם היחידה שאני זוכר שפחדתי, אבל מאז למדתי המון, כבר עברו 11-12 שנה, והתמקצעתי בזה, ואני מנטרל לחלוטין את הפחד. זה נכון גם לגבי ללכת לישון בלילה. דוגרי, יכולה לבוא איזה חיה בלילה. אני ישן במדבר, יש נחשים ועקרבים, ואני לא מתעסק עם זה. אני מתעסק עם להגיע לסיום. זה כנל לגבי געגוע, אני לא מתגעגע. אני בכלל, עם כל הכבוד לאנשים שבאמת, אני אולי מקנה בהם לפעמים על הרגש הזה, הבעת רגש הזאת, אבל אני לא מתגעגע למשפחה כשאני בתוך אירוע. אני יכול לעשות טיול ארוך ולהתגעגע למשפחה, לרצות לדבר איתם. אני לא מתגעגע למשפחה. יש לי מטרה, באתי לעמוד בכל היעדים שלי עד כמה שאפשר, ואני גוזר לאחור את ההתנהלות שלי, וחלק מההתנהלות היא לא לחשוב על דברים שהם מחוץ לאירוע.
השאלה לא, שעולה לי עכשיו, זה לאו דווקא בקשר לרגשות שגורמים לך אולי לעצור, להעט או דברים כאלה. אחד הדברים שקורים לי כשאני מטייל כמה ימים ואני בתוך מסע כזה, זה באמת הקטע הזה שאני פתאום מתמלא באושר. דברים מציפים אותי. יש איזשהו פלואו כזה של שמחה. כלומר, לכאורה, גם הדבר הזה לא מגיע אליך אם אתה מנתק את הרגש מהמטרות. זה קורה לך?
אתה...
בכל זאת?
זה נקודה מעניינת. זה קורה לי כשאני מחליט שזה יקרה. כלומר, אני זוכר את הרגעים שבהם אמרתי, את הרגע הזה אני רוצה לא לשכוח. כלומר, אני סיימתי איזו עלייה נורא 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 קשוחה אחרי גשם, שהרגשתי כמו איזה כלב עזוב במשך כמה שעות בעלייה, בקצב נורא איתי עם רוח פנים, והגעתי לסיום ופתאום התנקו השמיים, וראיתי למרחק כמו שבישראל לעולם לא יכולים לראות. זה נראה כמו 400 קילומטר למרחק. באמת, הרים as far as the eye can see ויערות, וזה רגע שאני אומר לעצמי, תעצור שנייה, תסתכל שנייה מסביב, כי זה לא חוזר, הרגע הזה. אז אני עוצר באופן מכני, אבל הרגע שבו אני משחרר שנייה ונותן לזה להיכנס, ואני יכול לחשוב על איזה, לראות איזה דמעה בקצה העין, במיוחד אם אני חושב על ההורים שלי או אבא שלי, שליווה אותי באירועים, וליווה אותי לאירועים בדרך, ואני נזכר לרגע אולי תקרא לזה געגוע, אני לא יודע, אני לא טוב בהגדרות האלה, אבל את הרגע הזה אני זוכר, ובכל אירוע היו לי מספר רגעים כאלה, אבל באו מתוך החלטה, הם יכולים היו להיות רגעים שחלפו ולא שמתי לב אליהם, כי הייתי בתוך המכונה הזאת, שהיא מכונת ההתקדמות, אבל אני מחליט שאת הרגע הזה אני אנצור, ויש לי הרבה רגעים כאלה, לשמחתי, מתוך הקריירה הזאת הארוכה.
עכשיו, אני זוכר לפחות פעם אחת, שאולי זה היה בטור דיווייד, שכתבת כן על נקודות שכמעט שברו אותך. אז מה באמת, מה הרגעים האלה שכל החוסן המנטלי הזה פתאום אתה מרגיש שהוא אולי לא עומד במאמץ, בעומס?
זה מגיע, אני תמיד מסביר את זה בהרצאות, זה כמו כשהספירלה מתחילה להסתובב למטה, יש לך איזו מחשבה קטנה שנתפסת בראש או איזה כאב, והוא הופך להיות כל עולמך. כי אתה כל כך הרבה שעות לבד, ואם אתה נתפסת לך מחשבה מסוימת, זה יכול להיות איזה רגע של ייאוש, או כאב, זה יכול להיות, באמת, הכדורים נגד כאבים כבר לא עוזרים, הוא הופך להיות כל עולמך, וכל מה שאתה עושה, מתחיל לקחת אותך, אתה לא מצליח לצאת מהספירלה הזאת, שלוקחת אותך יותר ויותר ויותר עמוק, אז בדרך כלל רגעי שבירה מגיעים מייאוש, כמו להילחם, ה-most recent שהיה לי, זה ה-tour divide, אז אתה עולה על מקטע כביש, שאתה יודע שהוא 200 קילומטר, בסדר? הרוב זה שטח, אנחנו רוכבים, אבל לפעמים יש מקטע כביש, ודווקא כביש הוא יותר מייאש לרוכב כמוני, שרוכב שטח ואוהב את האדמה, ואז אתה מגיע לכביש, יש מולך רוח של 50 ו-40 ו-50 ו-60 כמש, ואתה פשוט, מה שחשבת שיקח 8 או 10 שעות, פתאום לוקח 19 או 21. והרוח הופכת להיות כל עולמך, אתה נלחם, אתה מרגיש שאתה נלחם, במקום להרגיש שאתה מתמסר, וזה פשוט, נקרא לזה, התכנונים מול המציאות. והתכנון היה כך וכך, והמציאות היא כך, והפער הזה יוצר איזה ייאוש. והייאוש הזה מתחיל לקחת אותך יותר ויותר ויותר למטה.
וגם לזה יש לך שיטה, או אתה מזהה כן, את זה, אתה נלחם כן. בזה?
אתה מזהה נקודה אחת של אור, ומתחיל להתמקד רק בה. אז אם הנקודה של אור בשבילי זה גדר הסיום במקסיקו, אז אני חושב על הגדר. ואתה אומר לעצמך, זה לא משנה, לגדר אני אגיע. זה לא משנה, זה לא האם אני אגיע, אלא רק כמה זמן זה ייקח. ואז אתה מתמקד בלהמשיך לזוז. כי אתה לא כאן בשביל הזמן, אתה כאן כדי לסיים. ואז אתה לוקח את נקודת האור והגדר במקרה הזה, לשים את היד על הגדר הזאת של נקודת הסיום, זה האור שלך. ואתה מתמקד בלהתקדם. כי כל צעד, או בגלל זה להרצאה שלי קוראים עוד דיווש אחד. כי כל מה שאתה צריך זה עוד דיווש אחד, ואז עוד אחד, ועוד אחד. לא משנה המהירות. אתה רק צריך לעשות הכל כדי להגיע לנקודת הסיום. ואז הגזירה הזאת לאחור יוצרת איזה נקודת אור שאתה יכול להתמקד בה כל הזמן. ואז פתאום אתה לא חושב על הרוח, אתה מסתכל ואתה אומר, בוא נע, יפה פה. אתה מרים עיניים כאילו, ואתה אומר, בוא נע, אני לא חושב על הכאב או להוריד את הראש. אתה באמצע מדבר שכולו מלא קקטוסים, ואתה אומר, בוא נע, זה אולי רגע שלא יחזור. ואז פתאום אתה מתחיל למצוא את הדברים החיוביים האלה, והספירלה הזאת שירדה למטה ולקחה אותך, היא הופכת לכוס הפוכה כזאת שמתחילה להוציא אותך מהבור. והבור הזה קורה מספר פעמים ביום. כשאתה כל כך הרבה שעות על האוקף, או כשאתה הולך כל כך הרבה שעות, דברים מתחילים לכאוב. ואם אתה מתמקד בהם, הספירלה מתחילה להוריד אותך. ואם אתה עוצר לשנייה, אתה אמרת, להסתכל רגע מסביב ולהכניס את כל הטבע הזה אליך, זה מה שמוציא אותך משם, אז תעצור עוד כמה פעמים. ותסתכל מסביב ותבין למה אתה עושה את זה. נראה לי שזה מספיק, סיבה מספיק טובה לצאת מהבור.
כן, ועדיין בטור דיווייד, טור דיווייד זה באמת מדהים, אתה יודע, אני חושב על זה, ואני קולט כמה שנים, אני עוקב וקורא דברים שאתה כותב ואתה עושה, ואני זוכר את הטור דיווייד, זה משהו מיוחד, מדובר באמת על אחד משלושת השבילים הארוכים בארצות הברית, הקונטיננטל דיווייד, היה לנו פרק על ה-PCT לא מזמן, שנמצא בחוף המערבי, ובחוף המזרחי יש את שביל האפלאצ'ים, והוא באמת, זה אירוע מונומנטלי כזה, אירוע חצי רשמי או לא רשמי אפילו, שכל אחד יוצא בעצמו בעצם ביום אחד, אבל...
לא, במקרה הזה, זה בעצם האבא והאימא של תחרויות האולטרה-אנדורנס. זאת התחרות הראשונה שממנה החוקים של כל תחרויות האולטרה-אנדורנס בעולם נגזרו. אז בעצם הוא החלום הראשון, ככה הכרתי את העולם הזה בכלל, וככה הוא התחיל. אז ה-Tour Divide הוא תחרות רשמית לחלוטין, כולם מתחילים באותה שעה בדיוק, באותו יום, וצריך להגיע ראשון לסיום. התחרות היא רשמית לחלוטין, אתה נרשם ברשימה, אתה מופיע עם איזה מערכת עיכוב כזאת, באתר רשמי, כמו התחרות האחרות שעשיתי, ויש מיקומים על המסך, אתה יכול למצוא, ברור שמגיעים לשם גם טיילים שחלומם זה רק להצליח לסיים את זה, ומגיעים גם אנשים שהפכו את זה לסוג של מקצוע, את האולטרה-אנדורנס, והם רוצים לסיים את זה הכי מהר.
אז היית שם שלוש פעמים.
נכון.
שלוש פעמים, פעמיים לא הצלחת.
נכון.
ואני חייב להגיד גם באמת שראיתי פעם שלישית, אמרתי, וואו, אני פשוט לא מאמין, כאילו אני, מלא בן אדם חוזר פעם שנייה אחרי שלא הצליח, אבל אחרי פעמיים, כן. שזה לא עבד, חזרת פעם שלישית. מה הביא אותך כל כך לחזור לזה? ומה בעצם גם מכשיל אותך בפעמיים הראשונות?
אוקיי, אז דבר ראשון, אני אתחיל ממה הביא אותי לחזור לזה. הייתי חוזר גם בפעם השביעית, כי אני, I'm in the business of making dreams come true. כל המקומות שהייתי בהם, זה חלומות שרציתי להגשים. ובתור ילד, החלום שלי היה לחצות את אמריקה באופניים. זה היה החלום שלי. בחלום שלי, סימנתי על האטלס, קרטה, בבית ספר, בתיכון, דווקא מצד, מחוף לחוף, אבל לא הייתה תחרות כזאת בשטח. הייתה פעם אחת, והתחרות הראשונה שראיתי, שאני התחרותי, אני לא טייל, לא רציתי לטייל את ארצות הברית מחוף לחוף. רציתי להתחרות, כי אני תחרותי, כזה אני. וכשגיליתי שיש תחרות כזו, שלוקחת אנשים מקנדה עד מקסיקו, אמרתי, זה החלום שלי. וביומרנותי, התחרות הראשונה, של רכיבת הבייקפקינג הראשונה שעשיתי בחיים, זה תחרות טור דיווייד 2012.
לא ידעתי שזה הראשון.
זה היה הדבר הראשון שעשיתי. בכלל לא עשיתי בייקפקינג לפני כן. אמרתי, כמה קשה זה כבר יכול להיות? אני רוכב טוב, אני אקנה את הציוד, יעשה בארץ כמה, ישן כמה פעמים איזה ליד בבן שמן, ואני אלך לעשות את התחרות, יהיה בסדר. אז עוד לא הכרתי מה זה אולטרה אנדורנס, כי בעצם אולטרה אנדורנס, ההתמודדות היא לא עם, עם הרכיבה. הרכיבה זה רק המינס, האמצעי להגיע לסיום. ההתמודדות היא עם הדברים מסביב, עם הכאבים, ועם עליות לבד, ועם השלג והגשם והפציעות והכל. זה ההתמודדות. ועם השנים למדתי על בשרי, אז בטור דיווייד הראשון למדתי על בשרי, רציתי להגשים חלום, חשבתי שזה יהיה קל, כי אני רוכב מאוד מהר. אבל זה היה יומרני לחלוטין, מודה בזה בפה מלא. בטור דיווייד הראשון, נפלתי על השנה הכי מושלגת, ומצאתי את עצמי הולך ברגל במשך שעות. בשלג העמוק עד הברך. אז א', נפצעתי, והגידי האכילס שלי פשוט לא היו בנויים לזה. לא ידעתי ללכת, וגם נורא מיהרתי. ניסיתי ללכת הכי מהר שאני יכול, כי אני תחרותי, וצריך לעשות זה מהר. לא הכרתי את הז'אנר, נקרא לזה. ולא הכנתי את עצמי להליכה. אני יודע היום לומר בדיעבד, אחרי שסיימתי את הטור דיווייד, שלא הייתי מסיים בכל מקרה. כי הייתי עובר את השלג, והייתי נתקל בבעיה אחרת. באיזה בדידות, או באיזה כאב תחת בלתי... זה אגב מה שקרה לי בניסיון השני. בניסיון השני זאת הייתה פציעה שהייתה כל כך קיצונית. זה התחיל מאיזה טעות של מדרסים, שינוי שעושים לפני, אגב, גם על הולכי רגל, אני מציע לכם, לא לעשות שינויים, גם לא חודשיים או שלושה לפני אירוע. קצת יותר זמן. שמתי איזה מדרסים שלא חשבתי שהם יעשו לי איזה בעיה, ובאמת לא עשו בעיה באימונים של עד 200 קילומטר, אבל שם רוכבים 270 כל יום. אני רוכב 270 כל יום, וביום השלישי כבר הפציעה בברכיים הייתה כל כך כואבת שלא יכולתי לקום מהכיסא. ואם אתה לא קם מהכיסא ויורד עליך גשם, אז בעצם אתה מתחיל לפצוע את האזורים האינטימיים שלך באזור התחת, והפציעה הייתה כל כך קיצונית שלא יכולתי יותר לשבת על הכיסא. הברכיים כבר קרסו, וזה היה איזה משהו מתמשך מטעות של בחירה של מדרסים, ברכיים שקרסו ופציעה בתחת שהיא פשוט הייתה בלתי אפשרית להמשיך. אז אני בוחר לעזוב, ואני בסדר גמור עם זה. אני זוכר, התגובות של האנשים מסביב לכישלונות שלי היו הרבה יותר משמעותיות מאיך שאני הגבתי לכישלונות האלה. כי אני בן אדם שמאוד, אני לא מטטה מתחת לשטיח, אני מטטה את זה הצידה באופן מודע, ואני מנסה ללמוד לפעם הבאה. ככה אני התקדמתי כל החיים שלי בתור רוכב אופניים. אני מסתכל לקיר הזה שנשבר, למשהו, ניסיתי לבנות קיר והוא נשבר, אז הבלוקים שנפלו הם הבסיס לקיר גבוה יותר. וככה אני מסתכל מפעם לפעם על הטור דיווייד שלי, הוא הדוגמה המובהקת לזה. זה לא שלא היו לי עוד כישלונות, היו. אבל למדתי מהכישלונות שלי הרבה יותר מאשר מההצלחות שלי. כי כשאתה מצליח, אתה עשית וי על כל הדברים שעבדו, ואתה כמעט לא מתעסק עם מה שלא עבד. וכשאתה לא מצליח, אתה מתמקד במה לא עבד. ואתה לומד לפעם הבאה. אז הפעם השלישית, כשהלכתי לטור דיווייד, אני הלכתי בלב מלא, ואיך אומרים, בנפש חפצה, וידעתי שהפעם זה יצליח, כי באתי רק לסיים. זאת הייתה ההגדרה שלי. שאלו אותי מה אני שווה בגרשיים, בכמה ימים אני יכול לסיים את זה, אז אמרתי 16 יממות. שתבינו, עד 2018 או 19, השיא, 2017 או משהו כזה, השיא היה 18 יממות. השיא של המסלול, אבל מאז התחום התקדם. אנשים נהיו מקצוענים יותר, גם אני התמקצעתי בו, וידעתי מה אני שווה קילומטראז' וויז ביום, וידעתי כנראה שהמטרה שלי לכוון ל-16 יממות, אבל לא למהר ל-16 יממות, לעשות את מה שאני יודע לעשות כל יום, לתת את העבודה, וכנראה שזה יהיה בסוף שווה 16 יממות, והייתי מדויק.
תגיד, אבל בפעם הראשונה הזאת שזה לא עבד, ידעת שאתה חוזר באותו
רגע? בוודאות, ברור. זה בכלל לא היה שאלה. כמו שזה לא שאלה האם אני אסיים אלא רק כמה זמן זה ייקח, זה לא שאלה האם אני אגיע לטור דיווייד, זה שאלה מתי זה יקרה. אז ב-2012 כשסיימתי, אמרתי למורן שאני חושב שב-2015 אני אלך שוב. ואחרי שנכשלתי ב-2015 שוב, ידעתי שזה ייקח עוד זמן, לא ידעתי כמה, אבל מורן, אשתי, ידע שלטור דיווייד אני אחזור. ואחרי שכבר התמקצעתי עוד, ואחרי ב-2019 עשיתי את האריזונה טרייל, ובאותה שנה גם קבעתי את ה-C של ה-HLC על הסינגל ספיד, ו-2020 עשיתי את הקולורדו טרייל, ידעתי שאני מוכן, וכשסיימתי את הקולורדו טרייל, אמרתי למורן שב-2023 אני הולך לטור דיווייד.
חתיכת מסע של 11 שנים.
כן, 11 שנים להגשים חלום. אם אתה שואל אותי, זה לא הרבה זמן כדי להגשים חלום. יש, באמת, כאילו, אתה יודע, יש אנשים שהחלום שלהם זה להיות מיליונרים. אני לא מכיר הרבה כאלה, אבל יש כאלה. וקריירה, כדי להפוך למיליונר, זה רק אם אתה ממלא לוטו וזוכה, אתה יכול לעשות זה נורא מהר. גם אז כנראה שלא. זה משהו שבונים לאורך זמן. ובמקרה שלי, התבגרתי. התבגרתי לתוך המקצוע הזה. אני יכול לומר שאני הייתי הכי מבוגר בטופ 20 של השנה הזאת.
כמה דרך אגב אנשים משתתפים בזה?
260 זינקו. מתוך זה אני מעריך שנקרא לזה 150 הם תחרותיים. כלומר, אנשים שלא באו לשאול את עצמם האם הם יסיימו, כי הם רוצים רק להצליח לסיים, אלא רוצים לעשות את הזמן המיטבי עבורם. בוא נאמר ש50 הם באמת contenders לרדת מ-20 יום, משהו בסגנון, 22 יום. ואני התבגרתי לתוך המקצוע, גם literally אני כבר בן 43, וגם אני חושב שאתה, להיות מבוגר בהקשר הזה מרגיע אותך. פעם הייתי סוס פרק כזה, סייך צעיר, והיום אני יותר מיושב, ואני חושב שזה מאוד עוזר באולטרה אנדורנס. מה שכן, פעם מרכז הפעמון היה גיל 42, השנה, כמו שאמרתי, בגיל 42 הייתי הכי מבוגר בטופ 20. אז הגיל, ככל שהמקצוע, זה הפך למקצועי יותר, צעירים יותר נכנסים בגיל יותר צעיר לתחום. פעם מי הגיע לתחום? אנשים שהיו רוכבי קרוס קאנטרי, ובאיזשהו שלב לקחו צעד אחורה, בדיוק כמוני, ובגיל 33, 34 התחילו לעשות דברים קצת יותר ארוכים, ובגיל 40, 42 הגיעו לשיא שלהם, נקרא לזה. והיום, וואלה, אנשים בני 32, 33, כבר מנצחים את התחרויות האלה, זה הפך להיות, הם נכנסו לזה בגיל 23, הם בחרו ללכת למקצוע אולטרה אנדורנס מההתחלה, ולכן בגיל יותר מוקדם הם כבר מגיעים לשיא שלהם. אבל אתה כמעט לא מוצא ילד בן 19 שמנצח את הטור דיווייד, זה לא קורה.
אז באמת זה פרספקטיבה מדהימה על ההישג הזה, באמת מקום 14 מכל כך הרבה אנשים, ואין ספק שזה מרשים. וזה מביא אותי כאן לדבר על עוד נקודה שמאוד בולטת אצלך, וזה נושא הקהל. כי זה נראה שאתה לא עם עצמך בדבר הזה לגמרי, אתה לא עושה את זה בשבילך. יש לך את הצורך כל הזמן להכניס את הקהל פנימה לתוך ההתרחשויות שלך, mm-hmm. ואתה מפרסם הרבה סרטונים תוך כדי אירוע, ועם נאומים מרגשים, לפעמים זה נראה, אתה יודע, למי שיושב בצד זה נראה מצחיק, אבל זה מדהים מבחינת תופעה, ומה זה בשבילך? למה אתה עושה את זה? מה זה מרגיש לך? מה המטרות?
דבר ראשון, אני חושב שבלב פנימה אני קצת, אולי גם זה נראה חוצה, אני קצת אקזיביציוניסט כזה. אני לא הולך לחוף נודיסטים, בסדר? אבל זה נורא נחמד לשתף אנשים במה שעובר עליך. גם כשאתה לבד ואין לך עם מי לדבר באמת, אז כשאתה מדבר כאילו לאנשים, אתה מרגיש שיש איתך אנשים. אז כשאני עושה את הדברים ארוכים, אני רוב היום מדבר לעצמי או שר לעצמי שירים, ואז אני יוצר ועושה איזה סרטון על איזה משהו מצחיק או איזה כאב נורא והיום שיש לי במקומות כאלה שעשמי להזכיר, אז אני מרגיש שיש איתי אנך. דבר שני, יש לי ספונסרים, ויש לי מחויבות כלפי הספונסרים שלי, הם בוחרים בי בגלל הבן אדם שאני, נקרא לזה הצבעוני, או האקזיביציוניסט, או מישהו שהוא שם את עצמו מול קהל. כי יש אנשים ש יכולים לעשות דברים מדהימים, אבל אם הם לא מוחצנים, כסף לא יהיה להם מזה. זה קצת עצוב בעולם שלנו, אין מה לעשות. אני עוד לא בטיק טוק וכאלה, אני לא רוצה גם להגיע לזה, אפילו אינסטגרם לא, אבל אני בפייסבוק בעיקר, ויש לי קהל עוקבים די גדול, וגיליתי עם הזמן שאנשים רוצים את זה. כלומר, לפעמים אנשים, כמו שלפעמים הרגשתי שאבא שלי מגשים את החלום שלו דרכי, הוא היה בא עם האוטו ומסתכל מרחוק על מה אני עושה, כי אסור לקבל עזרה. אז ככה גם הקהל שלי אומר לי, הקהל, אני אומר קהל, זה, אני לא מרגיש כמו איזה רוקסטאר, אבל החברים, הקבוצות, קבוצות שאני מאמן, ובמעגלים הגדולים יותר, כמו איזה אבן כזאת שאתה זורק, הדבר הזה הוא בדיוק אבן שאתה זורק לאגם. ויש את המעגל, זה עושה גלים הרבה יותר גדולים מהאבן עצמה. יש איזה סוג של דרישה, אנשים שאומרים לי, אנחנו רוצים לדעת מה עובר עליך ותשתף אותנו. ובגלל זה, זה מעגל כזה, כי גם הספונסרים באים בגלל האנשים האלה שרוצים לראות מה עובר עליי, ואז הם רואים על איזה אופניים אני רוכב ומה אני בוחר, עם איזה ביגוד אני משתמש, עם איזה קרם אני מורח על התחת לפצעים שלי, מורז, ועם איזה משקפיים אני משתמש, והכסדה וכו'. זה דברים שאני בוחר כי הם הכי טובים עבורי. זה לא הפוך. אני לא רוכב עם משהו שלא עובד לי.
אני חייב להגיד שבתחום, אני יותר מצוי בתחום הריצה היום, ואני רואה מה נעשה מבחינה, מהבחינה הזאת של חסויות באמת בתחום הריצה, ויש לי המון המון ביקורת על זה, כי משהו מאוד מאוד לא נכון ולא אותנטי עובר, ואני חייב להגיד שהדרך שאתה עושה את זה, עושה את הדבר הזה, והדרך שאתה פועל, היא באמת הדרך הנכונה בעיניי. משהו שם מאוד, קשה לי לשים את האצבע, אבל משהו מאוד קוהרנטי ונכון ואותנטי, ובאמת מייצג את את המוצרים והמותגים שאתה מביא, בצורה שהיא אמינה והיא נכונה לתחום. אני חושב שאפשר ללמוד הרבה מזה בכל נושא, מה שנקרא השגרירים, כן. של מותגים בענפים השונים.
אני חייב להגיד לך שזה יותר קשור להבנה של התחום, לא למדתי את זה, בסדר? להבנה של התחום ולהבין, דבר ראשון, ההבנה הראשונית כאן היא שאתה לא יכול לפרסם מוצר אם אתה לא באמת אוהב אותו. וזה הדבר הראשון. אני ניקח את מורז כדוגמה, הם פנו אליי. אני השתמשתי במוצר שלהם שנים, ברדסקין או whatever, סקין סייבר, הם פנו אליי, אמרו לי, תקשיב, ראינו שאתה משתמש במוצר שלנו, בוא נעשה שיתוף פעולה. זה לא אני פניתי אליהם ואמרתי, חבר'ה, בואו, תקשיבו, בואו תיתנו לי משחה ואולי תיתנו לי כסף. אני משתמש במוצר שלהם והמלצתי עליו במשך שנים. אני לא עושה הפוך. ולכן, כל דבר שאני משתמש בו, אם זה הרודי פרוג'קט או כל דבר אחר, אני אוהב את המוצר ומשתמש בו והוא משמש אותי בצורה הטובה ביותר, ואז זה מרגיש אורגני. והאישיות שלי גורמת לזה גם להיות משהו מצחיק וכיפי, ולא כאילו in your face, הנה תראו, זה המוצר, בזה אני משתמש, איזה יופי, תראו, הנה כתוב עליו שהוא כך וכך, זה לא, זה אורגני, זה טבעי. ואני גם עוקב אחרי עולם הריצה, והרבה פעמים מרגיש שבוחרים את השגריר, אם היא בחורה יפה ונראית טוב, אז חושבים שהיא תייצג את המוצר טוב, חושבים שהיא תייצג את המוצר נכון. אבל זה בדיוק ההפך. זה יכול להיות מישהו שהוא הכי רחוק מלראות טוב בנראות שלו, אבל הוא נראה אותנטי במה שהוא עושה, כי הוא אשכרה משתמש במוצר, נהנה ממנו, ויכול להמליץ עליו מהלב, מניסיון. זה לא סתם, זה לא סתם לפרסם משהו, זה לא עובד סתם.
לחלוטין. עוד מילה אחת לפני שנסכם, כן. באמת, אתה יודע, אם אני מסתכל על השבילים, אני רואה שבילים אמריקאים, מה עם אזורים אחרים, זה לא מעניין אותך?
מעניין אותי, לצערי, אני מאוד אוהב את ארצות הברית, אני מאוד מחובר ליבשת, נקרא לזה, והנופים הבלתי נגמרים, כי יש שם הכל, ממדבריות קצה, ועד ערים מושלגים ויערות ענקיים, וזה מאוד נגיש, כי השפה היא נורא נוחה. תכננתי מספר תחרויות במקומות אחרים, והם סתם פשוט לא יצאו לפועל. מכל מיני סיבות, מקורונה, בשנה שרציתי ללכת למרוקו, והתחרות בוטלה פעמיים, ותחרות לצפון יוון, שלא יצא, אבל במקום צפון יוון יצאתי לטור דיווייד, אז כאילו זה. אני רוצה להמשיך לעסוק בתחום הזה, ולהגיע לעוד מקומות בעולם, אבל אני במאי הקרוב עובר לגור בקנדה.
שזה עוד מהלך מאוד מתאים לאישיות שלך, נכון. מפתיע כרגיל. מה זה פתאום לקפוץ לקנדה?
הרפתקה. כמו שאמרתי, I'm in the business of making dreams come true.
לכמה זמן זה מתוכנן?
לעבור לקנדה.
ממש?
אני לא יודע.
מה עם פרנסה וזה?
לעבוד באופניים. אני עובר, בחרתי לצאת להרפתקה, אם אתה כבר יוצא, לפחות הדבר הראשון שאתה צריך זה הכנסה, אז בחרתי את המקה של אופני הערים בקנדה. היא לא סתם מקה, לא רק בגלל תוואי השטח, גם מזג האוויר שם מאפשר רכיבה 11 חודשים בשנה. קוראים לזה סקוואמיש, זה טיפה צפונית לוונקובר, זה על חוף הים של האוקיינוס השקט נכנס לשם, אז המזג האוויר הוא יחסית נוח. עכשיו, באמצע החורף 7, נאמר 5 עד 10 מעלות, סך הכל בסדר. יש גלי קור של שלג אחת לכמה זמן, אבל ממש נוח. ואני רוצה, זה חלום של אשתי ושלי, ארוך שנים, כבר לפני עשור דיברנו על זה, לפני שנתיים, אני לא, אגב, כמו בתחרויות שלי, אני אף פעם לא פועל ממקום שלילי. אני בחיים שלי פועל מתוך מקום חיובי. אני לא בורח מישראל, אני לא עוזב את ישראל כי רע פה, אני הולך להגשים חלום ארוך שנים.
הכי חשוב, לא צריך להתנצל.
לא, אנשים שאלו אותי, אם זה בגלל המצב המשפטי, המהפכה המשפטית, זה התחיל לפני, זה תהליך שהתחיל לפני. אנחנו, אשתי ואני עובדים מתוך מקום חיובי, אנחנו חושבים שהעולם גדול מדי, מכדי שלא נאפשר לילדים שלנו לנסות משהו אחר. אולי יש מקום יותר טוב.
אתה יודע שזה מקרב אותך לאחד האירועים המאוד שונים ממה שעשית, אבל עוד לא עשית, וזה ה-ID תרוד באלסקה, שתמיד שאני קורא עליו, אני אומר, וואו, למה אתה לא עושה אותו?
ה-ID תרוד, זה קוראים לזה invitational. זה רק למוזמנים, כלומר, עוד לא הזמינו אותי, יכול להיות שהזמינו יום אחד, כי יש לי כבר תוצאות בינלאומיות. אין מצב שאני עושה את האירוע הזה. אין מצב, זה לא בגלל שאני לא בסדר עם נרכב בשלג.
פחדן.
האירוע הזה, אנשים לא יודעים מה זה, רוכבים עם אופני פט בייק שנועדו לשלג, כי רוכבים איזה 900 קילומטר רק בשלג, במינוס 20 ומינוס 30 מעלות, עם ציוד יהודי וכפפות מחוממות, זה נראה לי כמו סיוט מתמשך. אז אם אנשים חושבים על מה שאני עושה, שזה סיוט מתמשך, ה-ID תרוד, זה החלום בלהות שלי.
אחלה, חנוך, אז בוא נסכם פה עם פינה שאני עושה כבר בפרקים האחרונים, משהו שחוזר על עצמו, זורק כמה שאלות של תשובה א' או תשובה ב'.
כן, כן, כן.
וואי, המדפסת פה חופרת לנו מאחורה.
זה מיקרופונים איכותיים.
נקווה. אז פשוט תענה ממוכחה הקודח במהירות, בלי לחשוב הרבה.
קדימה.
אוהל או מלון, או ביבי.
ביבי.
צפון או דרום?
דרום.
זה המדבר? אתה אוהב את המדבר? מוציא לשם טיולים הרבה.
אני של מדבר.
אחלה. אירופה או המזרח? במקרה שלך זה ארצות הברית כנראה.
ארצות הברית, אבל המזרח לא מעניין אותי.
אוקיי. הרים או ים?
הרים.
גם אם זה ללכת ברגל עם האופניים?
הרים, זה לא שאלה בכלל.
אחלה. ומהר או לאט? וואו, זה פה... אני לא חושב שצריך לענות על זה.
לאט, אבל בלי לעצור.
אוקיי, עכשיו, פרי סולו או אינטו דה ויילד? זו שאלה קצת מתחכמת, אתה יכול לקחת אותה לאן שאתה רוצה.
פרי סולו.
יפה. ואחרון חביב, ספר או סרט?
בתור בן אדם עם קשב ריכוז קל, אני לא יכול לקרוא ספר שלם. אז אני מעדיף חוברת רכב שיש בו כתובות קצרות.
אחלה, חנוך רדליך, היה לי באמת תענוג לדבר איתך, שיחה מרתקת.
תודה רבה שהזמנת אותי, תודה רבה.
יאללה, בהצלחה.
תודה.
ביי.
ביי.